רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק ברעב לידע, פרק 111. ואיתי היום אביה בן ארי, היא דוקטורנטית בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, היא יזמת אתק, פלטפורמה של בגור ללימוד אנגלית, ואנחנו הולכים לדבר היום נראה לי על אחד הדברים החשובים, ואולי עם החוסר הכי ענק בשוק, אנשים דוברי אנגלית, איך ללמוד שפה, איך ללמוד אנגלית בפרט, ולפני שנצלול לעומק של לימודי שפה, אבי, אני אשמח שתציגי את עצמך קצת יותר, שיכירו אותך.
שלום לכולם, תודה אור על ההזדמנות. אז אני אביה, אני מאמינה גדולה בשילוב של טכנולוגיה ולמידה. אני חושבת שהטכנולוגיה יכולה לתת לנו מענה מדהים לצרכים שונים של תלמידים. בעצם על בסיס ההבנה הזו ועל בסיס האמונה הזו הקמתי את בגורו. בגורו למעשה מיזם שצמח מהניסיון שלי כמורה לאנגלית בשטח. בהכשרתי אני בעלת תואר ראשון לשפה וספרות אנגלית וחינוך מיוחד. לימדתי אנגלית במסגרות שונות בבתי ספר, הגשתי לבגרויות, יש לי רקע בהכשרת מורים, הכשרתי מורים שמגישים לבגרויות אנגלית במכללת אורנים, היום אני מלמדת אנגלית בטכניון. מה שיצא לי לראות בעיקר בבתי ספר, הבאתי לפלטפורמה הזו, שבראשית ימיה הייתה איזשהו עזר שאני השתמשתי בו כמורה בתקופת הקורונה. התלמידים שלי בבית הספר דמוקרטיה עמק נהלל, שאני כבר לא עובדת שם, אבל תמיד יש להם מקום חם בלב, למדו מרחוק, והייתי צריכה למצוא להם פתרונות אד הוק, היו לנו בעיות של מוטיבציה, היו לנו בגרויות על הראש, הרבה מאוד אתגרים שהיה צריך לתת להם מענה, והתחלתי ליצור סרטונים, ולשלוח אותם לתלמידים, וליצור חומרים מקוונים, וראינו שזה עובד. בזמנו הסרטונים היו מאוד ככה לא מקצועיים, אבל האסנס שלהם, המהות שלהם עבדה, עם כל מה שאנחנו יודעים שסרטונים יודעים לעשות. תלמידים צפו בהם בזמנם, שיחקו עם קצב הניגון וכיוצא בזה, ומשם ראינו כי טוב והבנו שאולי נכון לפתח את זה למשהו קצת יותר גדול ורציני, ולמעשה הקמנו את בגורו, שזו פלטפורמה דיגיטלית להוראת אנגלית. היום אנחנו מציעים קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך לבגרות באנגלית, בעתיד אנחנו נתפתח גם לאנגלית ברמות נוספות, לתלמידי דוברי עברית וערבית, ואנחנו מציעים למידה שמבוססת על סרטוני אנימציה, עם כל העזרים הטכנולוגיים שיכולים לתמוך בלמידת שפה.
קודם כל מדהים, אני חושב שאת עושה הרבה דברים וכיף שאת פה. אני רוצה רגע להבין גם אבל את ההתפתחות הזו, כלומר את התחלת, את הראש של יזמת, כן? התחלת בעצם סרטון כדי לתת, סרטונים לתת מענה, ואז זה התגלגל לממש פלטפורמה, ומה היו הנתונים, כלומר, איך ידעת שזה הצליח?
היו לנו ציונים מאוד מאוד טובים בבגרות באותה השנה, של התלמידים שלנו, בבגרות באנגלית. זה דבר אחד, זה גם היה ביחס לחוויות למידה בקורסים אחרים, במקצועות אחרים, והתגובות של התלמידים, אני חייבת לומר שאני גם מגיעה מאג'נדה דמוקרטית, וכמו שאמרתי, אני מאמינה בחיבור בין למידה לרגש, הציונים פחות מטרידים אותי. מבחינתי, תלמיד ש... צפה בסרטונים והיה engaged, היה מעורב בלמידה, הגיע מעצמו לפתוח את המחשב, צפה בסרטון לכל אורכו או שיחק איתו ובחר את הטרקים המסוימים שבהם הוא מעוניין, זו מבחינתי האינדיקציה לזה שהלמידה הייתה אפקטיבית. כמובן שגם קיבלתי פידמק מהתלמידים שלי שאמרו לי שזה היה יעיל מבחינתם.
שזה תמיד כיף, וגם כיף לשמוע את הנתונים האלה, כלומר נכון. גם מצליחים, גם החוויה עצמה הייתה משמעותית, וככל הנראה הוביל להצלחה הזו. מה המצב הנתונים של לימודי הבגרות בארץ מבחינת אנגלית?
אז תראה, המקצוע האנגלית לבגרות נמצא כבר כמה שנים בתחילים של רפורמות. זה התחיל
כל המדינה,
עם,
לא?
כן, זה התחיל עם בנט.
ברפורמות.
כל המדינה, כן, נושא רגיש. לא, לא רפורמה כזו. אבל כל המדינה, זה התחיל עם בנט ב-2017 עם Give Me Five, שהם שמו להם למטרה להביא את אחוז הנבחנים ברמת 4 ו-5 יחידות ל-70%, ככה בנט יצא נגד הדורות, הוא קרא לזה דורות של שינון של פרזנט סימפל, והוא ביקש לשים את הדגש על שפה דבורה, הוא הכיר בחשיבות של דיבור, ובאמת בשנת 2020, 68% מתלמידי ישראל ניגשו לבחינות הבגרות באנגלית ברמה של 4-5 יחידות, לעומת 60% שניגשו לבגרות ברמות האלה 4 שנים קודם לכן, יש איזשהו משהו בשיטה שלא עובד. וזה משהו שכמובן המערכת ביקשה לתת עליו את הדעת, רפורמה שכבר נכנסה לתוקף בעולם השפה הדבורה, נקרא קוב, מבחן חדש באנגלית, כל מורי האנגלית מכירים את המילה הזו, משרד החינוך מבקש לתת מענה טוב יותר לצורך בשפה דבורה, ובאמת נעשים מאמצים כדי להביא לשיפור במישור הזה. העניין הוא, לדעתי, שבעוד שהם שינו את הדגש, וכן שינו את האופן שבו נבחן את שפה דבורה, היבטים אחרים שיש להם השפעה מכרעת על היכולת שלנו ללמוד שפה, ובטח בתוך ההקשר הכללי של מערכת החינוך בארץ, בכלל לא השתנו. ולכן עדיין אנחנו מפספסים, לדעתי, די בגדול, את המטרה הזו של לרכוש שפה ולהצליח לתקשר בה בצורה יעילה.
אני לא יודע מה זה מבחן קוב, אני מניח שזה מבחן שמדברים בעל פה, אני מניח, כן? את תכף תגידי לי. אבל גם את אומרת שבעצם שינו את המבחן, את הצורת בחינה או את המשמעויות של איך אתה מוערך בתהליך הזה, אבל לא שינו בכלל את הדרך שבה לומדים. זה מה שאת אומרת, או שאני לא הבנתי.
אני אדייק. אז קודם כל, בחינת קוב זו בחינה ממוחשבת, שהתלמידים בה ברמת 4-5 יחידות, מאזינים וצופים במספר קטעי וידאו, ולאחר מכן נשאלים עליהם כמה שאלות בסדר מורכבות עולה, והם נדרשים לענות בעל פה, זה כמובן קצוב בזמן, לכאורה זה הרבה יותר מוצלח ממה שהיה בעבר. העניין הוא שאיך שאנחנו לא נסובב את זה, זה מתחיל ונגמר בתקציב ובתיעדוף של משאבים, והקוב יש לו יתרונות, אבל אנחנו מדברים על מקצוע האנגלית שסובל ממחסור מטורף של מורים, בעיקר לבגרות, כ-900 מורים חסרים בחינוך הציבורי, 900 מורים לאנגלית, שזה יותר מפי 2 מהמחסור במורים למתמטיקה. אני מורה לאנגלית בעברי, אני מכירה מורים לשמחתי, ואני מתגאה לומר שאני מכירה מורים ראויים ומסורים, ואני מכירה ביקורות על מורים, ואני מכירה את הביקורות על המערכת, אבל צריך לומר שלצד זה שאני מכירה בזה, ולא הכל מושלם, עדיין אני חושבת שנכון לזכור שיש במשחק הזה משתנים נוספים שיש להם השפעה על לימודי האנגלית בארץ. בראש ובראשונה, כשאנחנו רוצים לגשת ללמוד שפה, הדבר החשוב ביותר הוא חשיפה. כדי ללמוד שפה בצורה טובה, אנחנו צריכים להיות בחשיפה לשפה אותנטית. ומשהו באופן שבו אנחנו מלמדים, רוב בתי הספר היום מלמדים, זה עדיין הדרכים הארכאיות שמתמקדות בדקדוק ובהבנת הנקרא. עכשיו, אני בטוחה שאתה יודע לדבר את שפת האם שלך הרבה יותר טוב מאשר שתדע להסביר לי את החוקים של השפה. זאת אומרת, יש דברים שפשוט נשמעים לנו נכון, והדרך היחידה שבה אנחנו נצליח להגיע לרמה שבה אנחנו יודעים לומר אם משהו נשמע נכון או לא נכון, זה אם אנחנו נהיה hands on ונתעסק בשפה ונחווה אותה. במערכת היום, עם איך שהדברים עובדים, הבגרות באנגלית היא אולי הבגרות המורכבת ביותר מבין כלל המקצועות, ולמעשה יש בה הרבה מאוד רכיבים, מה שבסופו של דבר יוצר עומס אדיר, גם על המורים וגם על התלמידים. יש איזשהו מרוץ לאורך השנה להספיק כל יחידות הלימוד, לעמוד בכל הדרישות של הבגרות, ולמעשה נשאר זמן מועט מאוד לקיים שיח, להיות בשפה אותנטית, להיות בשפה שהיא אינטואיטיבית, לדבר על תחומי עניין. הרי בסופו של דבר, כדי שאנחנו נהיה engaged, שנהיה מעורבים באיזשהו שיח בשפה שהיא לא שפת האם שלנו, כלומר מלכתחילה אנחנו באיזושהי נקודת פתיחה שאנחנו חורקים שיניים. כדי שאני ארצה להביא את עצמי להיות בכלל במצב שאני מתרגלת את השפה ונהנית, כי אם אני לא אהנה, אני לא אחווה הצלחה, ואם אני לא אחווה הצלחה, לא תהיה המשכיות ולא תהיה לי מוטיבציה. אני צריכה לעסוק בדברים שהם קרובים לליבי, שהם מעניינים אותי. אז יש מעט מאוד זמן שנותר בתוך הארבע או חמש שעות שבועיות שלומדים אנגלית, להקדיש לדבר הזה.
אני חייב, את יודעת, להתייחס לחלק מהדברים שאמרת, כי אני חושב ש... קודם כל זה היה תשובה מאוד מעמיקה, אני חושב שקיבלנו סקירה די טובה, אבל אתה אמרת דברים מאוד חשובים באופן כללי, בעקרונות אפקטיביים בלמידה, רלוונטיות, כלומר, החומר, גם אם מדברים בשפה אחרת, שצריך להיות רלוונטי לילדים ולמבוגרים כאחד, החוויה, פיתוח תחושת מסוגלות, החיזוק של זה, השעות שצריך להקדיש לזה, hands on, לאימון, באמת, של ביצוע של השפה, להתעמק יותר בדוינג ולא אולי בגרמר או בחוקים הספציפיים, בסופו של דבר צריך לפתח את זה, ואולי אחרי זה לדבר על הדקויות. זאת אומרת, דברים מאוד חשובים, ואני הייתי רוצה לקחת את כל מה שאמרת וללכת לכיוון של האיך. מה שלוש, ארבע טיפים הכי טובים שלך למבוגרים וגם לילדים, איך אפשר ללמוד שפה חדשה?
אני מאוד מאוד מאמינה, מה זה אני מאמינה? זה לא אני המצאתי את הגלגל, כמובן, זה משהו שאנחנו עושים אותו מהיום שנולדנו. האופן שבו אנחנו לומדים שפה הוא באמצעות חשיפה, אנחנו שומעים הרבה לפני שאנחנו קוראים, ואנחנו מחברים צלילים, והמיומנויות השמיעה שלנו והיכולת שלנו להפיק מידע משמיעה, משתכללות ככל שאנחנו מתאמנים. אז הדבר הראשון שאני אומרת, תעזבו את הנייר. אתה יודע, בבית ספר, בפסיכומטרי, באקדמיה, אנחנו מתוכנתים ללמוד שפה זרה, מתוכנתים ללמוד אנגלית באמצעות קריאה מנייר, מלאו את החסר, עקיפו את התשובה הנכונה, ככה לא לומדים שפה. כמה פעמים אנחנו מילאנו תשובות וכתבנו מילים שאנחנו אפילו לא יודעים להגות, אז אין שום סיכוי שאנחנו גם נדע לחזור אחריהן אחר כך, או שהן יופנמו אצלנו באוצר המילים או בהקשר אפקטיבי. אני באמת חושבת שהדרך, אחת הדרכים האפקטיביות היא לחדד את מיומנויות השמיעה שלנו באנגלית, וכדי להגיע לשטף, להגיע לפלואנסי באנגלית, אנחנו חייבים להתמקד בצלילים של השפה, זאת אומרת פוקוס על שמיעה ודיבור. שתי פרקטיקות מצוינות לדבר הזה, ואני אדרג את זה כי זה ממש תלוי רמה של כל אחד, זה רלוונטי גם לבוגרים וגם לילדים. קודם כל, ההזנה לאודיובוקס ולסדרות טלוויזיה או לסרטים, לכל פרקטיקה יש את היתרונות שלה. מבחינת אודיובוקס, הם מוקלטים בסטודיו עם קריינים מקצועיים, אפשר להסתמך על זה שההגייה שם תהיה מדויקת, שיש שם איזשהו פרסיז'ן שהוא מאוד מאוד חשוב ברכישת שפה בראשית הדרך. מעבר לזה, אודיובוקס הם נפלאים, כי אפשר גם לקרוא את המילה בזמן שמאזינים, זה תורם לביסוס אוצר מילים. אם הולכים על אודיובוקס, אז ללכת על נון-פיקשן, על כל מיני, על ספרות שהיא מידעית, על סלף-הלפרס שבאמת נכתבו כדי לגרום לאנשים להבין אותם וליישם את הכלים הפרקטיים שהם מציעים. שוב, אם מישהו הוא פלואנט רידר והוא מאוד טוב בקריאה, אז אפשר גם ללכת לספרות יפה ולנובלות, אבל שם השפה היא ציורית יותר, היא מורכבת יותר, גם מבחינת העושר של אוצר המילים, גם מבחינת התחביר, וזה עשוי להיות קצת יותר קשה. אני שוב חוזרת לאותה חוויית הצלחה שאנחנו רוצים תמיד לדאוג לה. כלל אצבע שיכול לעזור לבחור אודיובוקס, זה לבחור טקסט שאפשר להבין בין 50-70% מהכתוב בו. אם אנחנו מבינים פחות מזה, אנחנו לא נקיים למידה מהקשר. אין שום ציפייה, ושזה לא נכון, וחשוב לי לחדד את זה, כשקוראים ספר, לא הולכים ובודקים כל מילה במילון. אנחנו רוצים לבסס הבנה מהקשר, גם כשאני מדברת עם מישהו בשפת האם שלי, אם הוא מתחום אחר, אני לא בהכרח אבין כל מילה שהוא יאמר. אם אני שומעת איזושהי הרצאה מקצועית לצורך העניין, אני לומדת להבין מהקשר, ולכן אנחנו רוצים לבחור איזשהו טקסט שיאפשר לנו, מצד אחד יאתגר אותנו, אבל מצד שני אנחנו לא נבין ממנו שום דבר. דבר נוסף, זה סרטים וסדרות שיש להם גם את היתרונות שלהם. היתרון העיקרי הוא האותנטיות, הלמידה מהקשר תרבותי. בסרטים וסדרות יש שיח בין אנשים, כמובן ש תלוי בפלטפורמה, אבל גם שם יש אפשרות לשחק עם ויסות קצב הניגון, אפשר להפעיל כתוביות דווקא באנגלית, מה שנותן אפקט דומה לאודיובוקס, אבל יש שם בעיקר הבנה תרבותית, אם אנחנו רוצים להיות פלואנט בשפה, אנחנו רוצים להצליח לקיים תקשורת אותנטית, אז בסרטים וסדרות אנחנו נחשפים לביטויים אידיומטיים, לסלנג, למטבעות לשון, וזה משהו נהדר ללמוד ממנו. לגבי פודקאסטים, זה גם משהו שאני רוצה להתייחס, זה למעשה העזר השמיעתי הכי אותנטי שיש, כי זה שיח בין אנשים, זה שיח שהוא לא מלאכותי, וזה למעשה הכי דומה לשיח שמתקיים בחיים האמיתיים, יש לנו שם חצאי משפטים, יש לנו משפטים שהם לא תמיד שלמים, או שלא תמיד נכונים דקדוקית, זאת אומרת זה משהו שהוא ממש שיח של חיים אמיתיים, גם לזה מאוד חשוב להיחשף כשרוצים לשפר מיומנויות בשפה האנגלית, אבל שוב, צריך לבדוק אם אנחנו מבינים את זה, אם אנחנו מאזינים לפודקאסט והחוויה היא שאנחנו לא יודעים לומר גם לא בחצי משפט על מה מדובר, אז פחות, אז זה לא משרת אותנו, זה אתגר שלא תואם את המיומנות שלנו, והוא יביא אותנו או למצב של שיעמום, או למצב של חרדה אפילו, אלה שני קצוות של למידה שאנחנו לא רוצים להיות בהם, ולכן אני ממליצה שלא. טיפ נוסף ואחרון שהייתי נותנת, זה give yourself a break, והכוונה פה היא שאחרי שאנחנו מקיפים את עצמנו לאורך תקופה, אנחנו מקיפים את עצמנו בשפה אותנטית, אנחנו יותר מיינדד ללהקשיב לשפה האנגלית, ואנחנו מחדדים את ההבחנה השמיעתית שלנו, המילים שלנו משתפר, ומכאן שגם היכולות שלנו, בהנחה שאנחנו מתרגלים, גם היכולות שלנו לדבר משתפרות, אנחנו פתאום נהיה יותר מודעים לעצמנו בשימוש שלנו בשפה האנגלית. ומה שקורה בשלב הזה, זה שאנחנו נהיים קצת יותר ביקורתיים כלפי עצמנו, כי אנחנו פתאום יודעים לזהות אם אנחנו עושים טעויות או לא עושים טעויות. כאן אני ממש רוצה להזמין את כל מי שיקחו ויישמו את הטיפים האלה, להיות אסטרטגיים ולבחור שניים, שלושה היבטים שהם שמים לב שבהם הם שוגים, שהם הכי מהותיים להם, ובהם לבחור להתמקד. זאת אומרת, אם אני עכשיו אקשיב לעצמי ואני אלקה את עצמי על 15 טעויות שעשיתי בשיח של 5 דקות, אני לא אצא מזה. אבל אם אני אבחר להתמקד בשניים או שלושה דברים שטעיתי בהם, אני אוכל ללכת ולבדוק למה טעיתי, להבין את הטעות, והמיקוד הזה יעזור לי לדייק את אותם שניים שלושה דברים בהמשך, וזה ללמוד שפה זה ריצה למרחקים ארוכים, וכשאני איישם את התובנות האלה, אז אני אתפנה, יהיה לי קשב לדייק היבטים אחרים בשפה.
מעולה, תודה על הטיפים האלה, ואני חושב שמה שאת אמרת בעיקר, שהוא חשוב להיות גם סלחן כלפי עצמך, ולתת לעצמך את הזמן, ולהבין שזה לוקח זמן ללמוד שפה, ופשוט להקיף את עצמך איפה שאתה יכול, אם זה בפודקאסטים בדרך, אם זה לראות את הסרט שלך עם כתוביות באנגלית, ואם זה לקרוא, ולהקשיב למה שאתה קורא, שזה יכול להיות משהו שמאוד מאוד עוזר לפתח את ההבנה, את החיבור, את התרבות, שזה בעצם מאוד משמעותי. ומעניין לשאול בהסתכלות שלך, כאילו הרחבה כאן גם, איך ילמדו שפה אנגלית בעתיד, כן? במערכת החינוך. מעניין.
כן, מאוד מעניין. איך ילמדו? אני מאוד מאוד מקווה שיאמצו את התפתחויות הטכנולוגיות שאנחנו עדים להם, ויפה שעה אחת קודם, אני יודעת שעובדים על זה, אני יודעת שיש קבוצות למידה שעוסקות, הטמעה של בינה מלאכותית לצורך העניין במערכת החינוך, אבל אנחנו מכירים איך הם עובדים, ומערכות גדולות ומשומנות, זה משהו שלוקח להם זמן לעשות שינויים גדולים. אני מאוד מקווה שישתמשו בעזרים טכנולוגיים כדי לקצר תהליכים של הוראה ישירה, ליישם הלכה למעשה את המעבר הזה, של המורה ממקום שהוא בבעלות על הידע למקום שהוא מלווה תהליכי למידה, שהוא יותר מנטור, שהוא יותר עושה את החיבור הזה בין הלמידה לחוויה הרגשית. זה מאוד מעניין כי אנחנו יודעים שתלמידים בסך הכל מגיבים טוב, שוב, תמיד יש יש כאלה שמתאים להם יותר או פחות, זה אינדיבידואלי, אבל למרות שמגיבים טוב ללמידה היברידית או ללמידה מרחוק, עדיין בסופו של דבר, בטח בגילאים צעירים, יש צורך בקשר אנושי, בקשר אישי. ולכן אני חושבת שהעתיד הוא בשילוב שבין הטכנולוגיה ובין מה שיכולה לתת לנו ללמידה אוטודידקטית, להערכה, לעזרה בבניית תוכניות לימודים, בפרסונליזציה של למידה והתאמה לצרכים שלומדים, לבין עיניים רואות, אנושיות, חומלות, שיודעות ללוות את התהליך הזה, וגם יודעות ללמד את התלמיד להיות האוטודידקט ולשאול את השאלות הנכונות. היום אחד הדברים, אחת המיומנויות הנחשקות ביותר זה לדעת לנסח פרומפט, נכון. לדעת לנסח הנחיה נכונה. אז גם אנחנו לומדים בתוך העולם החדש הזה של בינה מלאכותית, אנחנו לומדים איך להיות לומדים אחרים, אנחנו משתכללים ביכולת הלמידה שלנו, השאלות שאני היום יכולה לשאול את צ'אט GPT כחלק מתהליך למידה שלי, הן מרחיקות לכת, אבל אני צריכה להכיר אותם, אני צריכה לדעת להבנות ידע, אני רוצה לדעת מה האנד גיים שלי, אנחנו צריכים פה איזשהו איש חינוך, שהוא בהכרח איש חינוך, הרבה לפני שהוא מורה בעיניי, שילווה את התהליכים האלה. מעבר לזה, השילוב של טכנולוגיות בינה מלאכותית בלמידה יכולות לעזור לנו עם כל מה שקשור לפידבק מיידי, התלמיד כבר לא תלוי במורה ובזה שהיא תבדוק מבחנים בעוד שבוע כדי לדעת אם הוא נמצא בכיוון הנכון בתהליך הלמידה שלו. כל מה שקשור לתרגום, שזה פונקציה שקיימת בחיים שלנו ואנחנו משתמשים בה כבר הרבה מאוד זמן, למרות שכן חשוב בעיניי לקחת את זה עם מה שנקרא קורט של מלח, כל מה שקשור לתרגום באמצעות AI, וזה באמת אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כמורים צריכים להיות מודעים אליהם, איפה אנחנו מלמדים תלמידים להיעזר בבינה מלאכותית ולא להיות תלויים בה.
זאת שאלה דווקא שאני אעצור אותך עליה ונתחבט בה אולי טיפה, כי זה מעניין. אבל את אומרת אולי לא לתלות את עצמנו רגע בתרגום וכדומה, אבל הטכנולוגיות האלה מתקדמות מאוד מאוד מהר, באיטרציות מהירות, במקפצות מאוד גבוהות, כלומר הרמת דיוק של שיח אנושי כיום לעומת שנה, שנה וחצי, זה מטורף. מי יודע מה, איפה עוד חודש, עוד... כלומר יוצאים גרסאות ועוד כלים חדשים כל יום, ונגיד ואני קופץ אל המכונת זמן ונלך אל העתיד, עוד חצי שנה, עוד שנה, אל מכונת העתיד, לא צריך ללכת כבר רחוק כל כך היום, וכבר עכשיו עובדים על כלים סימולנטניים, כלומר על תרגום סימולנטני ממש חי של שיחה, והיו כבר דברים כאלה לפני הרבה מאוד זמן בסרטים של מדע בדיוני, שהיו שמים אוזנייה, ועוד משהו על הגרון, כאילו עוד איזה חתיכה קטנה כזה של טכנולוגיה על הגרון, והוא היה שומע בשפה שלו, ומדבר בשפה שלו, אבל הבן אדם השני שומע ומדבר בשפה של אדם אחר. אז כלומר, אולי זה לא רחוק הטכנולוגיה הזו, והשאלה בעצם, האם הטכנולוגיה תייתר את לימודי השפה, לפי דעתך?
זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני חושבת שאתה מעלה פה סוגיה שהיא מעבר ללימודי שפה. אנחנו מדברים פה על ההבדל ועל הממשק, על הממשק, כן, על הממשקים שבין בינה מלאכותית לבינה אנושית, על התפקיד של אמפתיה, על התפקיד של קשר אנושי, על הפונקציונליות ועל המוטיבציה שלנו להיות, לעמוד בקשרים, לטפח קשרים, להיות בקשרים אנושיים.
אבל זה לא יכול לעזור לטפח קשרים דווקא? כלומר, לגשר על הפער שלי, נגיד אני באיטליה, סתם דוגמה מטורפת, ואני רוצה לדבר איטלקית, ואני לא יודע, אולי אני יודע להגיד, לא יודע מה אני יודע להגיד, כלום, אני לא יודע להגיד, גרוע. ג'לאטו, זהו, גלידה, שמנמן שכמוני.
ג'לאטו, זו מילה מאוד חשובה.
מאוד חשובה.
אחת המילים החשובות ביטל.
כן, לא, זהו, לא יודע יותר מדי, כן? וינו, אני לא יודע שזה, להוות קצת את הוויין באנגלית, ליין באיטלקית, כי בסופו של דבר היא שפה מלטינית, כל השפות הללו. אז זה דווקא יכול לחבר, כאילו, תרבותית. את יודעת, דווקא היכולת של ה... אני יכול לנסוע ליפן ולדבר יפנית, אני יכול להיות בכל מקום, תראה, יש את השיר הזה שהיינו קטנים, לא זוכרים, הילדים שמדברים כל אחד בשפה אחרת, ואני עכשיו יכול להיות ילד שמדבר בכל השפות.
חד משמעית.
וזה דווקא מחבר.
אני מסכימה שזה מחבר. אני חושבת ש... שוב, אני מאוד חושבת שזה תלוי בהקשר, בקונטקסט, האם הבינה המלאכותית יודעת לשוות, יודעת לתת את אותה חוויה שהיא עברבלית, יודעת לתת את החוויה שהיא מעבר ל-Natural Language Processing או ל-Voice Recognition. שוב, אתה גם שואל אותי שאלות שהן מאוד מרתקות מצד אחד, מצד שני אני חושבת שכמו כל אחד אחר, אני עדיין לא יודעת לאן הדבר הזה ייקח, אני כן יכולה לומר שמהחוויה שלי, מההתנסות שלי בעזרים הדיגיטליים האלה, יש בהם ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות מצד אחד, מצד שני הן הקשר האנושי במרכאות כפולות ומכופלות, הפרטנר שלי הוא המסך. עכשיו אנחנו יודעים דווקא ממחקרים דווקא בכובע אחר ובתחום אחר, כל העניין של immersion, של חוויה דרך מסך ורשתות חברתיות, אין פה תשובה חד משמעית. התשובה היא די מעצבנת, הכל תלוי הקשר, אבל יש אנשים שהתנהלות מול מסך ומול body דיגיטלי כזה, מאוד עוזר להם עם התמודדות עם חרדה חברתית, עם בעיות בביטחון עצמי, עם פחד מחשיפה, ויש אנשים שזקוקים לקשר אנושי ולעיניים אנושיות ולחוויה יותר חברתית, מה שנקרא מסורתית. אז אני חושבת שכמו כל דבר, בסופו של דבר אנחנו בעיניי נגיע לאיזושהי הבנה שגם עם הדבר המדהים הזה, שהוא באמת, הוא כנראה שווה ערך להמצאת הדפוס מבחינת השינוי שהוא מביא לנו, זה מאוד אינדיבידואלי. ואנחנו נצטרך ללמוד איך אוכלוסיות שונות ואיך מצבים שונים עושים שימוש בדבר הזה. אם אני אוטודידקטית נהדר, אבל אם אני לא יודעת לשאול את השאלות הנכונות, או אם היעדר עיניים מלוות, או היעדר פונקציה מלווה, שלפעמים, אתה יודע, אנחנו רואים את זה עם תלמידים בבית ספר, לפעמים רק זה שהמורה יושבת ליד התלמיד, היא לא אומרת לו כלום, אבל לפעמים רק עצם זה שהיא יושבת לידו, נוסח בו ביטחון ומאפשר לו ללמוד. אז הלבד מול המסך הזה הוא כנראה יהיה מותר, הוא יתאים לאנשים מסוימים, אבל לא בהכרח לאחרים. זה משהו שנצטרך עוד להעמיק את הלמידה בו.
אני הייתי רוצה לשאול שאלה קצת אחרת דווקא, ממה שדיברנו עליו עד עכשיו. יש לי קולגות, וגם אני מכיר הרבה אנשים שנכנסים לתחום המקצועי, ורוצים לעבוד בארגון גלובלי, ורוצים לעבוד בהייטק, ואתה לא יכול לעבוד במקומות האלה בלי אנגלית. למה? כי הישיבות באנגלית, האימיילים באנגלית, החומרים עצמם באנגלית, הכל באנגלית. וזה חסם מאוד מאוד גדול, אני די בטוח שחלק מהם מקשיבים לפודקאסט הזה, ואומרים לעצמם אולי זה קצת, מה קשור עכשיו, זה מאוחר לי אולי טיפה, ופשוט נמנעים, מה תגידי להם?
אף פעם זה לא מאוחר, זה השורה התחתונה, דווקא אני חושבת שאנשי עסקים ואנשים בוגרים שמזהים את היתרון ומזהים את הצורך בשפה האנגלית, הם בנקודת הפתיחה הטובה ביותר. כי יש להם אינסנטיב, יש להם איזושהי מטרה מוגדרת שלשמה הם רוצים ללמוד את השפה, ומטרה מוגדרת שעומדת לנגד עינינו זה הדבר הכי חשוב כשאנחנו נכנסים לתהליך של למידה של כל דבר שהוא, כדי לשמר מוטיבציה גם כשקשה. אז אני חושבת שהם נמצאים במקום טוב. הדבר הראשון שאני אומר להם זה תזכירו לעצמכם למה אתם רוצים את הדבר הזה. זה יכול להיות להצליח בפרזנטציה או קידום או נסיעה לרילוקיישן. אלה מוטיבציות מספיק טובות וחשובות מאוד כדי לרצות להשקיע ולהמשיך להתמיד בלמידת האנגלית. אני כן הייתי נותנת בדיוק את אותן ההמלצות שנתתי קודם לכן מבחינת איך לטפח את השפה האנגלית האותנטית. כן, אפשר לדייק אם בוחרים לקרוא self-helper, אם בוחרים לקרוא איזושהי ספרות מקצועית, אז לקחת אותה לתחום שממנו אותו איש עסקים מגיע כדי להשאיר את אוצר המילים הרלוונטי לתחום שלו. כמובן שאם מדובר בהכנה לפרזנטציה או בראיון עבודה או כל דבר שהוא ככה חריג ככה בשגרת העבודה נקרא לזה, ויש לו חשיבות גבוהה, אז אני כן ממליצה לקחת עזרה נקודתית שמאפשרת תרגול מותאם, שמאפשרת בנייה של תוכנית לימודים, זה בדרך כלל מספר מפגשים של תרגול, היום עם העזרים הטכנולוגיים אפשר גם להקליט, אפשר להקשיב לעצמך, ללמוד את עצמך, לעשות פרזנטציות וסימולציות מול מורה או מורה שיודעים ללוות אותך בתהליך הזה, יש לא מעט בשוק שמציעים שירותים כאלה, גם אנחנו בבגורו מציעים שירות כזה, וזה לגמרי practice makes perfect במקרה הזה. ואתה יודע, כמו כל דבר, ברגע שמצליחים ויש תחושת הצלחה וחוויית הצלחה, אז גם המוטיבציה להמשיך את זה מתבססת ומשם השמיים הם הגבול.
אני חושב שתשובה ממש טובה, אני אתן את הצעד ברשותך גם שלי לשאלה הזו, ואני אגיד, אני עובד בארגונים גלובליים ובהייטק כבר כמה שנים טובות, אני חושב שאתם לא צריכים לפחד מזה, ותבואו מי שאתם, ואני תמיד אומר לאנשים, אני לא נייטיב ספיקר, ואני חושב שיצא להיות בהרבה ישיבות ובהרבה דיונים, והמון ישראלים שהם מדברים בסדר, הם אחלה, הם מובנים, מבינים אותם, ופשוט לא לפחד מזה. העיקר לדעת לנסח את המסר שלך, להגיד אותו בביטחון, גם אם לפעמים אתם לא, וזה בסדר. פשוט צעד צעד, ככל שתהיו ביותר ישיבות כאלה, אתם תבינו ותהיו הרבה יותר מעולים, כי זה העניין של ההנדזון התנסות. והיה לי חשוב מאוד להגיד את זה, כי תעשו את הצעד קדימה, ולמה לא? זה לא צריך להיות חסם, לא היום. לא עם כל האפשרויות שפתוחות מולכם. ואני אשמח, את יודעת, יש משהו שלא אמרנו בהתחלה. את יודעת, יש את הפרסומת המשעשעת הזאת, שעד היום היא רצה, אני לא יודע כמה שנים, של מניין האנגלית שלך, כן? של ה... אין מישהו שלא מכיר, בסדר, אני לא צריך לתאר את זה.
ג'רוסלם.
כן, עשינו להם פרסומת, אני מקווה שנקבל איזה עיתון או משהו. ואיך הגעת לזה?
למה, לאנגלית שלי? מניין האנגלית שלי?
מניין האנגלית שלך? מניין האנגלית שלי?
רוצה לדעת מניין האנגלית שלי? אז אוי, זו שאלה מאוד מעניינת. אז אני ילדת שליחות, חייתי בישראל עד גיל 14, ואז עזבנו את הארץ לאיטליה, איך הדברים מתחברים?
כן, ג'לאטו חבר'ה.
ג'לאטו, אחת ג'לאטו. המילים הראשונות שלמדתי באיטלקית.
בתור ילדה ברור.
בתור ילדה ברור, גם היום. למדתי פה בבית ספר, התחלתי ללמוד בבית ספר בינלאומי, לא היה קל, אתה יודע, הגעתי, אפרופו תוכנית הלימודים שלנו בארץ, הגעתי ילדה מהקבצה א', הייתי בטוחה קטן עליי, אנגלית, חנון איטל, אוהבת ללמוד, שבת על אחלה של ציונים, והגעתי לבית ספר אמריקאי, והבנתי שאנגלית אני לא יודעת, והייתי חשופה לשפה אותנטית, גם אנגלית וגם איטלקית, במשך... 4 שנים, ולאחר מכן בתקופת הצבא עוד חזרתי קצת, ואחרי שהשתחררתי חזרתי לכאן, וכרגע אני מדברת איתך מכאן, אז אתה יכול להבין שיש לי פה, אני קשורה למקום. אני למדתי אנגלית למעשה בבית ספר בינלאומי, הייתה לי חוויה מאוד קשה, בגלל הגיל שבו עזבתי, בגלל היעדר חוויית הצלחה, אפרופו, ולמעשה אחרי חודש בבית הספר הבינלאומי, אני החלטתי לעבור לבית ספר איטלקי מקומי, כי לא הסתדרתי חברתית. זה מדהים ששאלת אותי את זה, כי זה מתחבר לאחד הדברים שאני דווקא חושבת שאנחנו הכי יכולים להתגאות בהם במערכת החינוך שלנו, בזמנו לפחות, היום אני בת 33, כשאני הייתי בת 14, מערכת החינוך האיטלקית לא ידעה מה זה התאמות. זאת אומרת שהייתה דרך הוראה אחת, ובה כולם למדו, ואם הסתדר לך יופי, ואם לא אז לא. הלכתי לאיבוד מתלמידה של מה שנקרא straight A בארץ, בכל המקצועות פתאום מצאתי את עצמי נכשלת ולא מסתדרת לא בשפה ולא חברתית ועדיין אבל כנראה שכבר אז אבל התשוקה להוראה והתשוקה ללמידה ובטח של הימים גם עם לימודי הטיפול ההבנה של המקום של החוויה הרגשית בתוך כל מה שאנחנו עושים ממש התבסס אצלי ומצאתי את עצמי הולכת ולומדת חינוך מיוחד ועובדת עם אוכלוסיות שפחות הסתדרו במיינסטרים, ולימים העמקתי בהבנה של הנפש ושל חוויית העצמי, וככה הגעתי בעצם לדבר הזה, מתוך רצון ללמוד את התחום קודם כל, ולאפשר למידה הוגנת ושוויונית, אני כן חייבת לומר שבארץ יש מודעות מאוד מאוד יפה לדבר הזה, יש את ההתאמות של משרד החינוך, לפעמים היישום שלהן בשטח נתקל קצת בקשיים בגלל היבטים שקשורים למערכת וכאלה, אבל מאוד מיינדד בארץ לצרכים שונים של תלמידים.
מקסים, אני חושב שעכשיו שאנחנו יודעים מניין האנגלית שלך, אנחנו גם מבינים יותר למה את בוחרת לעשות את מה שאת בוחרת לעשות ומה המוטיבציה שלך, והתיקון שאת רוצה להוביל בעצם גם בחינוך רגשי, נקרא לזה, וגם בעולם השפה האנגלית, שמה שאת חווית. יש לי עוד שאלה שאני אוהב לשאול בכל רעיון, זה איך את לומדת משהו חדש?
אני בדרך כלל מחפשת סרטונים, אני מאוד אוהבת למידה אודיות ויזואל, הסרטונים מאפשרים לי להריץ לאן שאני רוצה, אני מתמקדת, אנחנו יודעים מה היתרונות, ובסרטונים עצמם אני בוחרת לעצמי את הנקודות שבהם אני מתפקסת, ואז אני יוצאת להעמקה בהיבטים כאלה או אחרים שמעניינים אותי. עם השנים והניסיון, אז גם מיומנויות הקריאה שלי השתכללו, אז אני, יש לי איזושהי שיטה שבה אני קוראת חומר, אני קוראת שיטה ספירלית כזו, אני עושה איזשהו סקימינג, ולוקחת לעצמי כמה היבטים מהכתוב, ואחר כך חוזרת לחלקים, אני לא קוראת בסדר כרונולוגי, לינארי את הדברים, אני עושה איזשהו פאזל כזה, וסוג של עבודת סודוקו, או חדר בריחה, אפשר לקרוא את זה גם ככה, אני משחקת עם תהליכי הלמידה שלי, ואני נהנית מזה. אגב, זו שיטה שאני גם מלמדת אותה בקורס של אנגלית אקדמית, איך להתמודד עם מאמרים אקדמיים ולהפוך אותם ליותר, נקרא להם, יותר בליעים.
שזה אתגר בפני עצמו.
כן.
תודה על זה. יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
אז אם אני רגע אסכם במשפט את האתגרים של מקצוע האנגלית שדיברנו עליהם מקודם, אז אנחנו מדברים על רמה נמוכה מאוד של דיבור בשפה האנגלית, שהיא נובעת מהיעדר חשיפה לשפה אותנטית ומתרגול שהוא לא מספיק, ואנחנו גם פוגשים את זה עם אתגר של ניהול תהליכי הלמידה, אליו מצטרף גם המחסור במורים, והמצב בארץ כיום הוא כזה שרק בעלי יכולת באמת יכולים לתת לעצמם אלטרנטיבה שתיתן מענה לכל האתגרים האלה. שיעור פרטי היום עולה בממוצע 200 שקלים, זה סכום לא מבוטל, וזה המצב. פה נכנס בגורו, בוואקום הזה, שקמה כדי לתת מענה בדיוק לפערים האלה. אנחנו מציעים עזרים טכנולוגיים שמאפשרים לתלמידים ללמוד לפי ההתאמות של משרד החינוך, הקראה של שאלונים, הקלטה, הקלדה, אבל כל אלה למעשה ניתנים למין ראשית תהליך הלמידה. זאת אומרת, היום המצב הוא כזה שתלמיד שזכאי להתאמות, על פי רוב יזכה להם רק במעמד הבחינה, בשאר הזמן הוא תלוי, הוא על פי רוב ילמד בצורה מסורתית שלא בהכרח מתאימה לצרכים שלו. אצלנו אנחנו פשוט נותנים לו את כל ההתאמות לכל אורך תהליך הלמידה. אנחנו חושפים לשפה אותנטית ככל האפשר, ככל הניתן. אני אמרתי, אנחנו מבוססים על סרטונים, הלמידה מבוססת סרטוני וידאו, כל הסרטונים מקוריינים על ידי קריינים שהאנגלית היא שפת האם שלהם, ממקומות שונים בעולם. יש לנו בריטים ואוסטרלים ואמריקאים, כדי באמת לחשוף לשפה שהיא כמה שיותר אותנטית, להרגיל את האוזן למבטאים שונים. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בפלטפורמה זה האודיובוקס שלנו, תוכנית הלימודים של הבגרות באנגלית במשרד החינוך דורשת למידה של ספרות אנגלית, של שירים וסיפורים. הסיפורים אצלנו מקוריינים לא רק על ידי קריינים מקצועיים, אלא גם על ידי קריינים שהם בהתאמה לסטינג של הסיפור. זאת אומרת שאם יש לנו סיפור שקורה בהרלם, אז הקריינית שלנו היא אפרו-אמריקאית, ואם יש לנו סיפור שקורה בבריטניה, אז הקריינות היא בריטית, כדי באמת להכניס את התלמידים לחוויה שהיא כמה שיותר אינגייג'ינג. הדבר הנוסף זה דשבורד, דשבורד יהודי למורה ולתלמיד שמתקשר אחד עם השני. זה קודם כל ברמת המורה, אנחנו מייעלים תהליכים של ניהול הלמידה, המורה כבר לא צריכה להסתובב עם הנדאוטס, עם דפים מודפסים, עם כל השאלות והתשובות לבגרות בספרות אנגלית, הכל נמצא במערכת, היא יכולה לראות בדיוק איך התלמידים מתקדמים, את הציונים שלהם, לקיים איתם תקשורת, לראות כמה זמן תלמיד השאלה בכל יחידת לימוד, וברמת התלמיד הוא מקבל תמונת מצב על על קצב ההתקדמות שלו בהתאם לאותם תכנים שהמורה שלו הקצתה לו, ומעבר לזה שהוא על זה ויודע איפה הוא נמצא, אנחנו למעשה עוזרים לו לפתח מיומנויות של לומד עצמאי, שזה אחת המיומנויות החשובות ביותר, שהיא הרבה מעבר לסף של למידת אנגלית. הפלטפורמה בסופו של דבר בעיניי, וזה הדבר שאני הכי מתגאה בו, מקדמת שוויון הזדמנויות שאני באמת מאמינה בו, ואני מאוד רוצה שהוא יקרה וימשיך בחינוך הציבורי. אמרתי מקודם, שיעור באנגלית היום עולה 200 שקלים, שליטה בשפה האנגלית היא דבר שהוא הכרחי בעידן שלנו. לא ייתכן שזה יהיה משהו שהוא רלוונטי רק לאוכלוסייה שידה משגת, זה דבר שהוא בסיסי ביותר, וכל אחד צריך היום שתהיה לו היכולת ללמוד אנגלית. הפלטפורמה שלנו היום נותנת מענה לתלמידים דוברי עברית וערבית, בהמשך אנחנו גם ניתן מענה לתלמידים דוברי רוסית, וחשוב לומר ששנת הפיילוט שלה הושלמה עם מגוון אוכלוסיות. אנחנו עבדנו בבתי ספר לחינוך מיוחד, בבתי ספר מקיפים של חינוך רגיל ובבתי ספר אלטרנטיביים, והיופי הוא שעבדנו עם אותה פלטפורמה, והודות לעזרים הטכנולוגיים, כל אוכלוסייה וכל תלמיד ותלמידה ברמה הפרטית יכלו להתאים לעצמם את הלמידה לצרכים שלהם. זה סופר רלוונטי, גם כשאנחנו הולכים לעבר אג'נדה שרוצה לשלב תלמידי חינוך מיוחד בתוך החינוך הרגיל, ככה שהכיתות הופכות אפילו עוד יותר הטרוגניות, ומורים חייבים שיהיו להם האמצעים והעזרים לתת מענה למגוון רחב של תלמידים.
אני לא יודע, אם אני הייתי מנהל בית ספר, אני שר הייתי הולך ומזמין את הפלטפורמה. כן, כן, אני מפרגן. אני מאוד אוהב יזמות העתק, יזמי העתק באופן כללי. אני חושב שמי שבוחר לעשות את זה, זה באמת משליחות, כי זה היזמות הכי קשה שיש. הכי קשה, הכי מאתגרת, וזה מדהים. ותודה רבה שחלקת איתנו מהידע שלך, ואני מקווה שיהיה לך נחמד.
היה לי מאוד נחמד, תודה רבה לך, הזדמנות מדהימה, פודקאסט אדיר, תודה רבה לך ותודה רבה לכל מי שהקשיב.
תודה רבה, ואני מאוד נהניתי גם להשאיר את האוצר שלי באיטלקית, שזה בכלל ג'לאטו, אז היה לי נחמד. תודה רבה לכם שהזנתם,
ואנחנו...
תודה רבה לכם שהזנתם והזנתן, ונתראה בפרק הבא, להתראות.
רעב לידע, פודקאסט בו אור דניאל מביא נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה קריירה מללמוד. הצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד גם נהנה וגם מצליח. תוכן מבית learntech.co.il